אינני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגה בשמחה ובפרט לרבנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה רבנו נחמן בן פגה
בעזרת השם נדבר על לקחי חטא המרגלים לעבודה של כל יהודי ויהודי. כתוב בליקוטי הלכות, הוא מביא שם את הפירוש של רשי על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. ורשי מביא את דברי מדרש רבה, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני איני מצווה לך לשלוח מרגלים, אבל אם תרצה, שלח. ואומר רשי מה הרקע לדבר, לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, ומשה לא ידע להשיב להם, מה להשיב להם על זה שהם רוצים לשלוח מרגלים, ולכן הוא התייעץ עם השכינה. והשיב לו השם יתברך, אני אמרתי להם שהארץ טובה, כמו שכתוב, ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ, ובהמשך הוא אומר, ארץ זבת חלב ודבש. ובגלל שהם לא מאמינים לקדוש ברוך הוא שהארץ היא טובה, אומר הקדוש ברוך הוא חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא ירשוע. הוא מפרש על לקוטי הלכות, שעל ידי שרצו לשלוח מרגלים לתור את הארץ, הם פגמו בארץ ישראל. מה הפירוש שהם פגמו בארץ ישראל? נקדים, כי ידוע שיש שתי הנהגות. יש הנהגה של השגחה, שמתגלה בעולם שהכל ברצון השם יתברך. ואז אין שום משמעות לטבע כלל. אין שום יתרון לחזק כנגד החלש. אין שום יתרון לרב כנגד המעט. וכמו שאנו אומרים בעל הניסים שאומרים בחנוכה, שעל ידי האמונה והביטחון ומסירות הנפש של החשמונאים, הם המשיכו את הנהגת ההשגחה, ואנו אומרים בתפילה, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים. כשמתגלה הנהגה של ההשגחה, אז אין שום משמעות לגבורה ולחוזק, ולכן מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. וכדי לזכות להנהגת ההשגחה, צריך לבטל בליבו את כל הרושם העז שעושה עליו הטבע, וללכת רק עם האמונה והביטחון ומסירות נפש להשם יתברך. כל זה זה הנהגה של ההשגחה. ולעומת זאת, יש הנהגת הטבע. שהשם יתברך מסתיר כביכול את התערבותו במהלכי העולם, ונותן לאדם לטעות שהכל לפי ההשתדלות. ויש חשיבות אז לחוזק ולכמות, כלומר בהנהגה של הטבע רואים שיש חשיבות לחוזק, מי שחזק ומצליח ומנצח, ולכמות הרבים מצליחים. כדי להצליח אז רואים שזה הכל תלוי כביכול בחוזק ובכמות. וארץ ישראל היא ארץ היחידה שההנהגה בה הוא על ידי השגחה בלבד. כמו שכתוב, עיני השם אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה. ולכן כל פגם באמונה פוגם בארץ ישראל, ולכן המרגלים שפגמו באמונה, הם לא האמינו להשם יתברך שהארץ היא טובה, הם לא האמינו להשם יתברך שהארץ היא ארץ זבת חלב ודבש, והם רצו לרגל את הארץ, אז הם פגמו באמונה, הם פגמו בהשגחה, וארץ ישראל כולה היא בחינת השגחה, לכן אומר הליקוטי הלכות, וזה שהם רצו לשלוח מרגלים, הם פגמו בארץ ישראל. וכך גם כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה ז' חלק א', ודע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כלומר, עם ישראל יכול להיות בארץ ישראל רק על ידי אמונה. ובלי אמונה אין מקום כביכול בארץ ישראל לעם ישראל, אלא רק בגלות. הוא ממשיך בתורה ז' בליקוטי מוהר"ן, ואמונה היא בחינת תפילה, כמו שכתוב במשה רבנו במלחמת עמלק, והיא ידיו אמונה, הידיים של משה היו אמונה. הוא מתרגם, התרגום אונקולוס, הוא מתרגם מה זה ידיו אמונה, הוא אומר פריסן בצלו, כוונה שהן פרוסות בתפילה. וזה בחינת ניסים, למעלה מהטבע, כך הוא אומר שם בליקוטי מוהר"ן בתורה זין, שכל העניין הזה זה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי תפילה למעלה מהטבע, התפילה היא למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה אומרת לשנות את הטבע. וזה דבר נס, ובשביל זה צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש, שהקדוש ברוך הוא יש בו את הכוח לחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. ועיקר האמונה בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל, ושם עיקר עליית התפילות. ובשביל זה, כשפגם אברהם אבינו במה שהוא שאל, במה עדה כי ירשנה, אחרי שהשם הבטיח לו שהוא ייתן לזרוע את הארץ, אברהם אבינו שואל במה עדה כי ירשנה, וזה הבחינת פגם של אמונה. בזהו פגם בירושת ארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא כולה אמונה, היא כולה השגחה, וכל פגם באמונה פוגם בעניין של ארץ ישראל. ואז יוצא שאברהם אבינו, שהוא שאל במה ידע כי ירשנה, וזהו פגם בירושת ארץ ישראל, שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, ואז היה גלות מצרים. וגם בליקוטי הלכות שהבאנו, אומר רבי נתן, שבזה שבאו ישראל לפני משה ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, למעשה הם ביקשו הנהגה של טבע, ולכן הם פגמו בארץ ישראל, שארץ ישראל היא למעלה מהטבע לגמרי. הוא אומר את המילה לגמרי והדגש תחת המילה לגמרי, שכל ארץ ישראל היא בחינת השגחה, היא למעלה מהטבע. כי שם השגחתו התברך, שם ההשגחה של השם התברך, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוהיך בא. וכשרצו לשלוח מרגלים פגמו בהשגחה, ורצו להתנהג בדרך הטבע, לשלוח מרגלים לראות אם יוכלו לכבוש על פי דרך הטבע, ולא האמינו שעל ידי השגחתו יתברך יהיה הכיבוש. ועוד שכל הנידון, מה שמדובר פה על הכניסה לארץ ישראל, וארץ ישראל עיקר ההנהגה של השם יתברך שם זה הנהגה של השגחה. ואם יש הנהגה של השגחה, הם יוכלו לעלות אפילו לשמיים ויוכלו לשנות את הטבע לגמרי, אבל הם פגמו באמונה, פגמו בעניין של ארץ ישראל. הם בחרו בדרך הטבע, שמשם אחיזת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת הבחירה. עץ הדעת זה בחינת הבחירה טוב ורע, כי עיקר כוח הבחירה הוא על ידי הטבע. למה? כי אם העולם היה מתנהג רק על פי השגחת השם יתברך לבד תמיד, לא היה בחירה כלל, כי היו רואים שלא החוזק קובע ולא הריבוי קובע, והכל נעשה רק כרצון השם יתברך, ואז כולם היו בוחרים באמונה ובתפילה. אבל עיקר הבחירה הוא על ידי שרואים שיש טבע כביכול בעולם, שלחוזק ולרוב יש משמעות. ואז נוצר הבחירה אם להאמין להסתרה של הטבע, או בעצם להאמין שבעצם הכל 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 בהשגחתו יתברך. וכיוון שלא האמינו להשם יתברך שאמר שהארץ טובה, ושהיא ארץ זבת חלב ודבש, ופגמו באמונה, ובחרו ללכת בדרך הטבע, אז בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. ואכן בדרך הטבע אי אפשר לכבוש את הארץ, כמו שאמרו, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם, עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים, על יד הירדן. כלומר שלפי כוחות הטבע אין לנו כוח לעמוד כנגד כאלה יושבי הארץ חזקים שנמצאים בכל מיני מקומות, ואין מצב טבעי לכבוש את הארץ. וזה מה שאמר השם יתברך למשה. כיוון שביקשו לשלוח מרגלים ובחרו בדרך הטבע ולא האמינו לו שהארץ טובה, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות. והטעות שראו את כוחם הרב של יושבי הארץ, שבדרכי הטבע אי אפשר לנצח את העם שיושב שם, וזה המקום שנתן להם לטעות. כי באמת כל הטבע הוא טעות, כי למעשה אין טבע כלל, וגם הטבע זה רק הנהגת השם יתברך. והשם יתברך יצר את ההנהגה הזו של הטבע רק בשביל הבחירה. אם אדם יכנע ויפחד מהטבע המדומה, או שיזכה לנצח את הפחד הזה ולהאמין שהכל זה רק השגחת השם יתברך, ועל ידי זה ימשיך עליו באמת את ההנהגה של השם יתברך. וזה שכתוב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. השם יתברך אומר, אם הם רוצים ללכת בדרך הטבע, אז הם ירגלו למעשה את ארץ כנען. הם לא ירגלו את ארץ ישראל, אלא את ארץ כנען. מה זה כנען? שכנען זה מלשון כניעה לחוקים וההפחדות של הטבע. ואז באמת מתוך כניעה לחוקי הטבע יגלו שהעם היושב בארץ הוא חזק ועצום, ואין אפשרות לנצח אותו. אבל השם יתברך אומר, אשר אני נותן לבני ישראל, את ארץ ישראל, השם יתברך נותן לבנים של ישראל אבינו, ממשיכי דרכו של ישראל אבינו, שיעקב אבינו זכה לשם ישראל, אחרי שנאבק עם המלאך, ויאמר המלאך ליעקב, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. ושרית מלשון שררה, כי נתחזקת, ושלטת כמו שר באבקך עם המלאך המכונה אלוקים. וגם עם אנשים כגון עם עשיו ולבן גם כן שרית עמם. והדגש יעקב נהג כמו שר ולא כמו עבד, שהוא נכנע לטבע ולהפחדותיו, ולא חשב שאינו יכול לעמוד נגד חזקים ממנו. וזה הפירוש ותוכל. מה הכוונה שהוא אמר לו בסוף ותוכל? הכוונה שהאמנת בתפילה ובניסים, והגם שלפי נתוני הטבע היה צריך יעקב אבינו לחשוב שהוא לא יוכל לעמוד נגדם. אבל למרות שהיו חזקים ממנו, יעקב האמין בתפילה ובניסים, והאמין שלמרות שהוא החלש, הוא כן יכול עליהם בכוח האמונה או בכוח התפילה או בכוח שהוא מוסר את עצמו לכבוד השם יתברך. וזה שאמר השם יתברך, שאת הארץ אני נותן רק לבני ישראל, לבנים של מי שנאמר עליו ושרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, לבנים שיש להם אמונה בניסים ובתפילה ואינם נכנעים לטבע ואינם מפחדים ממנו. ובאמת בזמן המאבק של יעקב אבינו עם המלאך, כתוב על המלאך, ויער כי לא יכול לו, המלאך רק שהוא לא יכול ליעקב אבינו. ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. ולמרות שיעקב אבינו בשר ודם, ולו המלאך הוא בעל כוחות על טבעיים, אף על פי כן לא כתוב שיעקב אבינו ראה שאינו יכול נגד המלאך, אלא כתוב שהמלאך ראה שלא יכול נגד יעקב. ולכאורה, למה הוא אינו יכול על יעקב? הרי המלאך הוא חזק ממנו. אלא כל זמן שיעקב התחזק, שאני יכול על המלאך על ידי אמונה, תפילה וניסים, אז אין המלאך יכול על יעקב. כי מי שמתחזק בכוח אמונה, תפילה וניסים, הוא לא בא מכוח עצמו, אלא בכוחו של השם יתברך. וכמו שאמר דוד לגוליית, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות אלוקי ישראל, אלוקי מערכות ישראל, אשר חירפת היום הזה. יסגרך השם בידי, ויקיתיך, ואסירותי את ראשך מעליך, פגר מחנה פלישתים, היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידע כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל. וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע השם, כי להשם המלחמה, ונתן אתכם בידינו. דוד המלך לא היה שייך לארץ כנען, שזה כניעה לטבע, אלא דוד המלך היה שייך לארץ ישראל, של שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. ולכן המלאך, שנאבק עם יעקב, כאשר ראה שאינו יכול ליעקב, לכן נגע בכף יריחו, ותקע כף ירח יעקב, ופגע ביעקב, שאולי תחלש דעתו של יעקב, ויפול בדעתו שאינו יכול לעמוד כנגד מלאך, אחרי שנפגע בכף יריחו. אבל יעקב אבינו לא נפל בדעתו, והמשיך לחשוב שעל ידי אמונה ותפילה וניסים, הוא יוכל על המלאך, וזכה על התואר של ישראל, ושרית עם אלוהים ואנשים, ותוכל. וזה היה הוויכוח והמחלוקת בין כלב והמרגלים. כתוב, ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, אלו נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. כלב לא מתפעל מהעוצמה של העם היושב בארץ, הוא סומך רק על עילת העילות, בסיבת כל הסיבות על השם יתברך, שהוא תקיף בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, שאצלו אין הבדל בין חזק לחלש. ולכן הוא אומר, יכול נוכל לה. אבל המרגלים משיבים לו, והאנשים אשר עלו עמו שהם המרגלים, אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. זאת אומרת שכלב אומר, נוכל, והמרגלים אומרים, לא נוכל. יוצא שכלב אוחז במידתו של יעקב, שאמר לו המלאך, שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. אבל המרגלים נכנעים לטבע, ומתפעלים מהחוזק ומהכמות, ואומרים, לא נוכל. אבל יהושע וכלב קראו בגדיהם, ויאמרו אל כל הדד בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד, ומנסים לדבר על ליבם של עם ישראל ולהזכיר להם שהם בני ישראל, שנאמר עליו ושרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, ומנסים להוציא אותם ממה שנכנעו לטבע ושכחו שהכל בהנהגתו של השם יתברך. ואומרים כלב ויהושע אל העם, אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את העם, את עם הארץ, כי לחמנו הם שר צילם עליהם, והשם איתנו אל תיראום. ודבר זה נדרש מכל אדם כדי לעמוד בניסיון של החיים, ובפרט בפרט לעמוד נגד היצר הרע שהוא יותר חזק מאדם. כמו שאמרו חז"ל, שבכל יום יצרו של אדם גובר עליו, ולמלא הקדוש ברוך הוא אז עוזרו, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, אינו יכול לו. חז"ל אומרים לנו, שבהתמודדות היומיומית בכל רגע ובכל שעה, אדם עומד בניסיון שלא יכול לו. והיה מקום שאדם יקנה ויאמר שאינו יכול לעמוד כנגד יצר הרע כזה חזק, שהוא לא יכול לעמוד כאלה כוחות של יצר הרע. אבל עליו להתחזק במידתו של יעקב אבינו, של שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, שעליו לדעת שהמלחמה עם היצר הרע וכל העומדים כנגדו, זה לא מלחמה שלו, זה לא המלחמה שלו אישית, אלא מלחמה של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, שאלמלא השם עוזרו אינו יכול לו. וכל העבודה של היהודי היא לא להיכנע ולסמוך על כוחו של השם יתברך, ולהאמין שהוא יכול לו ויכול לו. ולכאורה יש לשאול, איך המרגלים נכשלו בכזו טעות לחשוב שהם לא יוכלו לגבור על יושב הארץ שהוא חזק מהם. הלא הם ראו את כל הניסים שהשם עשה להם במצרים ובים סוף ובמעמד הר סיני, ובכל הניסים שהיו להם במדבר. איך הם לא חשבו שהשם יכול לעזור להם? ועוד שלא רק המרגלים נכשלו בזה, אלא גם כל הסנהדרין אמרו דברים אלו, שהרי כתוב ותישא כל העדה, ופרש רש"י מי זה כל העדה, זה הסנהדרין, כלומר שאנשי הסנהדרין, האנשים הגדולים שהיו בעם ישראל, הם טעו בדבר הזה. לומר שהם לא יוכלו כביכול לנצח את יושב הארץ, ואיך הם טעו בכזה דבר שהם לא האמינו בניסים שהם בעצמם ראו כאלה ניסים עצומים שהשם עשה להם. אותו דור, זה היה אותו דור, זה לא היה דור אחר שסיפרו להם על הניסים של מצרים, או סיפרו להם על הניסים של קריאת ים סוף, זה היה אותו דור שהם במו עיניהם ראו את הניסים במצרים, בקריאת ים סוף, במדבר. הם ראו את כל הניסים הנפלאות של השם. איך הם טעו בכזה דבר לומר שהם לא יוכלו לגבור על היושב הארץ, כי איך הם חשבו שהשם לא יעשה להם את הנס הזה להתגבר על יושב הארץ? הוא מבאר הגאון החפץ חיים בספרו שמירת הלשון, כי טעות זו הייתה מתחבולות היצר הרע. כאשר נתבונן היטב נמצא שטעות זו נמצא גם אצלנו. והוא כותב שם, הנה ידוע שדרך היצר להתהפך מן הקצה אל הקצה בתחבולותיו. ולכך הוא יושב על שני מפתחות הלב. דיינו, לפעמים הוא מטיל גאווה בלב האדם, ולחשוב בנפשו שהוא מיראה השם, ואפשר אפילו שהוא מאוהבי השם. לעומת זאת, כאשר מתבונן האדם שרוצה להתחזק באיזה עניין לכבוד השם יתברך כדרך האוהב הנאמן, אזי מפיל עצבות היצר הרע בלב האדם, שיחשוב לעצמו שהמצווה הזאת אין זה לפי מצבו ומעמדו, ורק לקדושים אשר בארץ, להם ראויה המצווה הזאת, ורק לקדושים אשר בארץ, אבל לא לקטנים כמונו. הוא מוסיף יצר הרע להזכיר לו כל מיני פעולות מגונות אשר עשה בימי קדם. עכשיו הוא מתחיל להזכיר לו את כל האבונות שלו, ואף שכמה פעמים התחרט וירמרמר על זה, אבל החרטה והתשובה הדבר זה משכיחו. כלומר, הוא מזכיר לו את העבירות שהוא עשה, אבל הוא משכיח לו את התשובה שהוא עשה על העבירות, והוא אינו מזכיר רק במה שרוצה שיזכר בה. היצר הרע מזכיר לו רק במה שהוא רוצה שיזכר, זאת אומרת שהוא יקבל חלישות הדעת, בכדי להקטינו ולהשפילו בדעתו, שלא תהיה לו שום תשוקה למצווה היא. כמו כן היה דרכו כסל עמו של יצר הרע, כאשר באו המרגלים לרגל את הארץ. התגבר יצר הרע ואמר להם, לנצח עם רב כזה וגיבורים כאלו? צריך לזה זכות גדולה ונוראה. אבל לא לאנשים כמונו, שהרי רק לאחרונה עשינו את העגל ואכלנו בשר תאווה במדבר. אז חטאנו את החטאים כאלה, איך ראוי שהשם יעשה לנו ניסים עכשיו ויכבוש לנו את הארץ? ואף שכבר עשו תשובה, ובחו הרבה. כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, שביום האחרון של 40 יום שעלה משה להר, שהיו יודעים שלמחר ירד מן ההר, הם לנו בתענית כל ישראל, הם ישנו מתוך תענית, והלכו למחר לקבל פניו ברדתו, ובכו הרבה בכי גדול, ונתבשר להם שהקדוש ברוך הוא מחה להם, ונקבע זה להם למחילה לדורות. אבל דבר זה היצר הרע לא הזכיר להם, אלא הזכיר להם רק את חטא העגל, הוא לא הזכיר להם את התשובה ואת השברון לב שהיה להם מחטא העגל. ולכן הם אמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה, אפס, אבל, כי אז העם היושב בארץ, וגם ילידי הענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, דיינו שבכדי לכבוש אותם צריך זכות גדול של משה רבנו. ומי יודע אם משה יחיה עד אז, כי היה להם גילוי דעת של מנבואה של עדד ומדד, התגלה להם הנבואה של עדד ומדד שמשה רבנו אינו נכנס להוריש את הארץ. ומלבד זה, והחיטי והיבוסי וכל הכוחות האלה נמצאים שם, היינו לנצח את כולם קודם שנבוא לארץ ישראל צריך לזה זכות גדולה, ובפרט לבוא אל העם בארץ ישראל, להתגבר שם עליהם, אז צריך זכות גדולה, ואין להם את הזכות. משה כנראה לא יהיה איתם, ולעומת זה להם יש חטאים, חטא עגל. וכאשר שמוע סנדרים את דברי המרגלים, כדורם אינו חשוב בעיני השם מצד רוע מעשיהם וקשי עורפם, ואינם רואים שיעשה להם נס, וכידוע כל כמה שאדם חשוב יותר ומכיר את ערכו הדל יותר, נתקבל הדבר מאוד ביניהם, ועל כן ותישא כל העדה את קולם עם הסנדרין, והם בכו. אבל ויעש כלב, שאמר להם כלב ויהושע, כי טענתם טעותי, הקדוש ברוך הוא אינו מדקדק עם האדם לומר, או שיעך רק כי באופן שתהיה צדיק. רק אומר לו, לא שיעך אם תהיה מורד, רק אם תהיה מורד אני לא מושיע אותך. אבל אם אתה לא מורד, אפילו שאתה לא צדיק, אני כן יושיע אותך. וזה מה שאמרו להם, אך בשם אל תמרודו, וכל זמן שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא, לעקור מצוותיו בכוונה, אז היכול לקוות לכל טוב, רק שלא יהיה מורד בשם. וכל מי שאינו עוקר מצוות התורה בכוונה, יכול לקוות שהקדוש ברוך הוא יושיעו בכל מה שצריך. כמו כן היא טענת היצר הרע לכל אדם, ואומר לו, אף כי מאמין אתה בעונג הרב שיינתן למי שמקיים את מצוות השם. אתה מאמין שמי שמקיים את מצוות השם הזה יהיה לו עונג רב. אבל דע לך שלא כל אחד יוכל לזכות לזה, כי אם אנשים יחידים בעולם, אלו הפורשים מכל תענוגות העולם ויושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה, וכל מחשבותם דבוקות בשם ידבח ובתורתו, אבל לא אנשים פשוחתים כמוך, כל זה מה שאומר לו היצר הרע. והאמת שטענות אלו הם בשקר יסודם, כי לא חיווה התורה לבעל הבית שילמד כל היום וכל הלילה, ולא יתעסק בעסקיו כלב. אלא רצון הקדוש ברוך הוא שיתעסקו בעסקיהם, ויגבעו איתים לתורה, ויהיה עסקם באמונה ובלי תרמית, וכמו שאמרו חז"ל, ששואלים לו לאדם, נסעת ונתת באמונה? קבעת איתים לתורה? וכן בכל המצוות כאשר נתבונן היטב, נמצא שלא החמירה התורה כלל על האדם, כמו שאמר השם לנביא מיכה, עמי, מה עשיתי לך ומה הלעיתיך ענה בי? והעיקר מה שדורשת התורה, לא להיות מורד חס ושלום במלכו של עולם, לנו שלא לבטל בידיים מצוות עשה של התורה שלא לקיימם, או לעבור בידיים על הלווים שבתורה. אבל אם אינו מורד, בוודאי יזכה למעלה באופן היותר נעלה, שהשם יושיע אותו את כל הישועות שאפשר להושיע. כאשר רואה היצר שבאופן זה לא יוכל לפתות את האדם, מתחיל לפתות אותו באופנים אחרים. אמת שהקדוש ברוך הוא מתרצה לאדם אם רק יקבע עתים לתורה, אבל תדע שכאשר תבוא לחשבון של מעלה לפני כיסא הכבוד, שהמדקדקים מאוד בעניין לימוד התורה, עם היעגון, בלי פניות, והנה אף שבאמת כל אלו הטענות הן צודקות, אבל היצר הרע משכיח ממנו שהקדוש ברוך הוא אוהב חסד ורוצה לזכות את בריאותיו. ברא בשביל זה את התשובה, ובערעור אחד של תשובה יוכל להפוך הכל לטובה. וכל זה מה שאמר החפץ חיים, זה תוכן דבריו שמה שאמר החפץ חיים בעניין הזה, איך היצר הרע הצליח לרמות ולפתות את המרגלים ואת הראשי סנהדראות, שלגרום להם לחשוב שהשם לא יהיה איתם, והם לא יוכלו לנצח את יושב הארץ, שהם חשבו שבגלל החטאים שלהם ולא יהיה להם זכויות, וגם משה רבנו לא יהיה איתם. לכן הם נכשלו במחשבה הזאת, וזה מחשבה של יצר הרע שגם תוקף כל יהודי, שהוא מזכיר לו את האבונות שלו, מזכיר לו את החטאים שלו, אבל הוא לא מזכיר לו את הדברים הטובים שהוא עשה, והוא לא מזכיר לו את התשובה שהוא עשה. וכל זה, זה תהליך ותכסיס של היצר הרע, שהוא רוצה להפיל את האדם בדעתו. אבל הוא אומר, מה שאמר כלב ויהושע, אמרו כלב ויהושע לעם ישראל, בהשם אל תמרודו, שרק מי שמורד בשם, השם לא עוזר לו. אבל כל עוד שהוא לא מרד, אפילו שהוא חטא פה וחטא שם, והוא לא הצליח לקיים את המצוות פה ושם, אבל כל זמן שהוא לא מורד, מגיע לו כל טוב, כי השם לא מצפה מכל יהודי שהוא יהיה צדיק עליון. הוא יודע שאנחנו בשר ודם, והשם לא בטענה או בתרוניה עם בריאותיו. ולכן השם רוצה מאיתנו שנאמין בו ונבטח בו, ונדע שהוא יכול להושיע אותנו בכל הישועות. ונספר על רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, שהיה אדם גדול מאוד מאוד. היה אביו של בית הלוי, ואף שהיה ראש הקהל של העיר קובנה, והיה מרבה מאוד לעסוק בגמילות חסדים ובהצלת נפשות בכל מיני אופנים, ומכל מקום העיד עליו נכדו רבי חיים בריסקר, שרבי יצחק זאב ידע את כל השס וכל ארבעת חלקי שולחן ערוך בידיעה הברורה. פעם אחת היה משפט קשה מאוד מאוד על יהודי אחד, רחמנא ליצלן, שהיה אב לתשעה ילדים, וכמה גויים העלילו עליו עלילה נוראה, והביאו הרבה עדים, והיה נראה שיהיה נפסק עליו משפט מוות על אותו יהודי, רחמנא ליצלן. ובני המשפחה הגיעו לבקש מרבי יצחק זאב סולובייצ'יק שיגיע למשפט לנסות להציל את היהודי מהמשפט מוות שמבקשים לגזור עליו, כיוון שרבי יצחק זאב הציל הרבה פעמים יהודים ממשפט מוות, רחמנא ליצלן, במשפטים קשים ומסובכים שהיה להם. לכך ביקשו ממנו, מרבי יצחק זאב, שיגיע למשפט וישתדל להציל את היהודי. אך רבי יצחק זאב נענה ואמר להם שהמקרה הזה הוא מקרה קשה מאוד מאוד, ולא יוכל לפעול שום דבר, ועל כן חושב הוא שאסור לו ללכת לשם, לבית המשפט, כי אם ילך יאבד את השפעתו בבית המשפט, על ידי שיראו שהוא מנסה להציל אנשים שלפי דבריהם הם חייבים איתה, רחמנא ליצלן. ועל ידי זה, כשיהיה מקרה אחר שיוכל כן להציל ולעזור, לא יקבלו את דבריו חס ושלום, וממילא נראה לו שאסור לו ללכת במקרה הזה לבית המשפט. בני המשפחה הפצירו בו במאוד מאוד שבכל זאת יגיע לבית המשפט. אולי סבב הקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים הצלה דווקא על ידו במקרה הזה. וכיוון שגברו אף צרותיהם במאוד מאוד, היה נראה לרבי יצחק זאב זיע שרצון אבינו שבשמיים שהוא לא יסרב, והוא נענה לבקשתם והגיע למשפט הקשה ביום המיועד. ובשעה שהלך רבי יצחק זאב זיע לבית המשפט, כדי להיות שם בית המשפט, התפלל חזק מאוד, שאף שבדרך הטבע אין מה לעשות מכל מקום, כיוון שאין עוד מלבדו, מבקש ומאבינו שבשמיים, שיעיר לו איזה עץ, איזה דרך, איזה עצה, ואיזה דרך למעלה מהטבע ממש, כדי שיהיה אפשרות להציל את היהודי מהמשפט מוות שעומד להיגזר עליו. ויהיה כאן התגדלות גדול של אין עוד מלבדו. כאשר הוא נכנס לבית המשפט, היה בית המשפט מלא עם ריבוי עצום של גויים, שבאו לראות כיצד גוזרים משפט מוות על יהודי, רחמנא ליצלן. ובאותה שעה עמד השופט באמצע הכרזת כל התביעות הנוראות שהביא הקטגור על היהודי הנידון. כאשר ראה הקטגור שרבי יצחק זאב זיע נכנס לבית המשפט, התמלא שמחה גדולה, כיוון שבכל הפעמים הקודמים שניסה לקטרג על יהודים והגיע רבי יצחק זאב לבית המשפט, הפריך רבי יצחק זאב את כל טענותיו, ולעומתו עתה היה בטוח שיעלה מזימתו בידו ולא יוכל רבי יצחק זאב להפריך אותו, וממילא היה מלא שמחה עם תאוות הניצחון שיוכל לנצח את רבי יצחק זאב בזה המשפט, ויהיה לו אפשרות בפעם הראשונה להראות את חוכמתו ולהראות את כישרונו בזה שיהיה כאן משפט מוות, רחמנא ליצלן, ורבי יצחק זאב לא יצליח להפריך את טענותיו כמו שהיה בכל הפעמים הקודמים שבמשך כל השנים. ובשעה שסיים השופט את דבריו, והיו שם כ-20 עדים גויים שהעידו כולם נגד היהודי הזה, רחמנא ליצלן, והמצב היה נורא והיום, שהיה נראה שיהיה כאן בוודאי פסק דין של משפט מוות על היהודי, נענה הקטגור ואמר בקול גדול של ניצחון, סולובייצ'יק, יש לך מה לומר לנו במשפט הזה? ובאותה שעה עיר אבינו שבשמיים לרבי יצחק זאב זיע עצה נפלאה, ואמר לקטגור, כלום חושב אתה שצריכים להגיע אליך בכדי לשפוט משפט כזה? אין במשפט כזה, אף בלעדיך היה גזר דין משפט מוות על היהודי, כיוון שהשמה הייתה כל כך ברורה שאי אפשר לפקפק עליה כלל וכלל, אז מה אתה הועלת בתוך הקטגוריה שלך? ומה שאתה מדבר בכזה ניצחון כאילו אתה עשית כאן משהו, זה רק דברי הבל ממש, ואתה לא עשית כאן שום דבר, רק עצם האשמה, זה שהביא את המשפט ולא הקטגוריה שלך. ואין זה שייך כלל כלל לכישרון שלך. וכך הרחיב רבי יצחק זאב לבאר לפני כל הנאספים, שכל הניצחון שמרגיש הקטגור וכאילו הראה כאן איזה חוכמה ויש לו כאן איזה כישרון והצלחה, הכל שטות ודמיון, והאמת הוא שלא עשה כאן כלל שום דבר, ומה שנראה שיהיה נפסק כאן משפט מוות רחמנא ליצלן, אין זה מכוחו של הקטגור כלל, רק מחמת האשמה לבד. ובשמו הקטגור כל הדברים האלו, התעורר תאוות הניצחון והכבוד בקרבו באופן חזק מאוד מאוד, והתחיל להתווכח עם רבי יצחק זאב זיה שאין דבריו נכונים. והתחיל לומר, וכיוון שבלעדו היו יכולים לפקפק כמה פקפוקים על האשמה, ורק בזכותו, בזכות ה-20 שנות לימוד שהוא למד באוניברסיטה, יכולים לגזור גזר דין מיתה על היהודי. אך רבי יצחק זאב שוב ושוב אמר לו, לא ולא, האשמה ברורה כל כך ואין שייך לפקפק עליו שום פקפוק שבעולם, וממילא אף בלעדיך או בלעדי שנות לימודיך באוניברסיטה היו גוזרים גזר דין מיתה על היהודי. ולעומתו לא הסכים הקטגור לוותר על כבודו ותאוות ניצחונו, ואמר שוב ושוב, והרבה פקפוקים היה אפשר לפקפק על האשמה הזו, ורק בזכותו של עצמו, של הקטגור, ובזכות לימודו באוניברסיטה, יכולים לגזור גזר דין מיתה על היהודי. ומה שרבי יצחק זאב אמר ששום פקפוק אי אפשר לפקפק על האשמה, הוא רק משום שרבי יצחק זאב לא למד באוניברסיטה. אך הוא שכן למד באוניברסיטה, יודע שהרבה אפשר לפקפק על האשמה הזו, וממילא יודע שרק בזכותו יכולים להוציא גזר דין מוות על היהודי, רחמנא ליצלן. והקטגור ברוב גאוותו ותאוות הניצחון שלו, שכח בכלל שהוא נמצא עכשיו במשפט, ושיש כאן שופטים, כי היה כולו שקוע בוויכוח שלו עם רבי יצחק זאב, ובתאוות הניצחון שלו, והוסיף לומר לו לרבי יצחק זאב, אם אני הייתי במקומך, הייתי מצליח לפתור את היהודי, אף שהאשמה קשה כל כך, משום שעם החוכמה הגדולה שלי שלמדתי באוניברסיטה, אינני יכול לפתור אפילו אשמה קשה כזו. ואתה, שאתה לא חכם כמוני ולא למדת באוניברסיטה, אתה לא מצליח לפתור את היהודי. ובשמו הרבי יצחק זאב, שהקטגור טוען שבמלוא התוקף, כיצד הוא שלמד באוניברסיטה יודע שהרבה אפשר לפקפק על האשמה זו. וכל מה שרבי יצחק זאב אומר ששום פקפוק אי אפשר לפקפק על האשמה הוא רק משום שהוא רבי יצחק זאב לא למד באוניברסיטה. ואם הקטגור הזה היה עומד במקום רבי יצחק זאב, היה מצליח ברוב חוכמתו שהוא למד באוניברסיטה לפתור את היהודי, התחיל רבי יצחק זאב לומר בקול גדול לפני השופטים ולפני ריבוי העצום של כל הגויים שהיו שם, תשמעו היטב היטב מה שהקטגור עצמו אומר, שבעצם אפשר לפקפק הרבה על האשמה הזו, רק אני מחמת שלא למדתי באוניברסיטה, איני יודע פקפוקים אלו. ולכך הולכים עכשיו בית המשפט הזה להוציא גזר דין מוות על אדם ולהרוג אותו, ועל ידי זה להרוס את כל משפחתו עם 9 ילדיו, מפני שאני לא למדתי באוניברסיטה. ומובן שנעשה שם שקט מוחלט, ורבי יצחק זאב המשיך שהוא דורש מהשופטים שיחכו עכשיו שבוע, ובשבוע הבא יבוא המקטרג להיות הסנגור במקומו, ויראה גודל חוכמתו מאוניברסיטה וינסה עם כל כוחותיו לפתור את היהודי. הוא בוודאי לא יצליח, וכמו שאני אומר שהשמה ברורה והמקטרג אינו יכול לפקפק עליו אפילו עם החוכמה הגדולה שלו מאוניברסיטה, ואז יכולים להוציא משפט המוות על היהודי רחמנא ליצלן. ואז יראו כולם שאני צודק והמקטרג אין לו שום חוכמה, וכל מה שהצליח כאן הוא רק משום שהשמה בעצמו, בעצמה היא קשה, האשמה בעצמה היא קשה, ולא בגלל שהוא קטגור גדול, ולא בגלל שהוא ידע בחוכמה שלו לקטרג על אותו יהודי. אבל בעצם כל החוכמה שלו מאוניברסיטה אינו כלום והכל הבל, וכמו שהיה בכל המשפטים שקדמו למשפט הזה, שהמקטרג לא הצליח שום דבר, וכל טענותיו נפרחו. ואבינו שבשמיים עזר, שהדיבורים החזקים של רבי יצחק זאב זיה נתקבלו אצל השופטים, והוציאו פסק שיחכו עכשיו שבוע ויהפכו הקטגור לסנגור והסנגור לקטגור. ובעוד שבוע יקיימו משפט חוזר. ואז יחזור רבי יצחק זאב על כל דברי הקטגור. ולו הקטגור יאמר את כל הפקפוקים שאפשר לפקפק על האשמה זו, לפי מה שלמד ב-20 שנותיו באוניברסיטה, ועל פי זה יפסקו את המשפט על היהודי. סוף מעשה היה, שתאוות הניצחון בער בליבו של הקטגור, והבריסקי רוב אמר שהקטגור השקיע עצמו במשך השבוע הזה יומם ולילה, כדי להוכיח לכולם את חוכמתו, ואף שבעצם לא היה כלום מה לפקפק על פסק של המשפט מוות הזה, מכל מקום מרוב תאוות הניצחון שלו, השקיע עצמו בעיון עמוק ביותר באותיות הקטנות של ספרי החוקים והמשפטים שלהם, עד שברוב הגיעה ועמל, עלה בידו למצוא הרבה פקפוקים חזקים על כל האשמה העצומה שהייתה ליהודי, וכעבור שבוע, כאשר התקיים המשפט חוזר, חזר רבי יצחק זאב זיה על כל דברי הקטגור, ואילו הקטגור ברוב תאוות הניצחון שלו פתח את פיו לפרט כל הפקפוקים החזקים שמצא בהגיעתו עצומה על כל האשמה, עד שהיהודי יצא זכאי מן המשפט וניצל ממוות לחיים טובים, ארוכים ולשלום. על כל פנים הבאנו את הסיפור הזה לענייננו, לראות שבמקום שבהתחלה רבי זאב יצחק חשב שאי אפשר, אני לא יכול להושיע, לא יכול לעזור במקום הזה, ודווקא במקום הזה שלא יכול, שסומכים על השם מתברך, אז זה נקרא כן יכול, זה בחינת שרית עם אלוקים ואדם, על ידי שאתה חושב שאתה כן יכול, על ידי כוחו של הקדוש ברוך הוא, שאתה סומך על כוחו של הקדוש ברוך הוא, אז יהודי יכול להתגבר על כל המצבים שבעולם, ואין שום דבר שיכול לעמוד נגדו, כי הוא בא בכוחו של הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו.
מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. תהום אל תהום קורא כל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, בעל הרחמים.